שלום לכולם, אתם נמצאים על הפודקאסט ששמו אשר בלבבך. שמי תמר גנדלר, אני בוגרת מכינת אין פרט בקיבוץ סופה. הפודקאסט עוסק בקבלה והכלה של להט"ב ובפרט בציבור הדתי. אנחנו במהלך הפרקים מראיינים אנשים שונים, רבנים, אורתודוקסים, פעילים, אקטיביסטים, ארגונים שונים, ואנחנו יוצאים לדרך עם הפרק הראשון שלנו.
אז שלום, היום נמצא איתנו יובל שרלו.
שלום, בוקר טוב, שאני אציג את עצמי.
כן.
אני דוד של הרב אלקנה, זה קודם כל, זה הדבר הכי חשוב. אבל מעבר לזה, אני בעצם עוסק בשני תחומים. אחד, אני רב, אני ראש ישיבה, אני מלמד תורה. עוסק הרבה מאוד בהוראה, בתורה, בפסיקת הלכה. והדבר השני, אני מומחה לניסויים גנטיים. וחבר ועדות ממשלתיות שעוסקות בתרפיות או בהכנסת טכנולוגיות גנטיות לתוך מערכת הבריאות. במסגרת זו, ברגע שאתה עוסק באתיקה, אז זה לא רק תחום אחד. יש עוד תחומים שונים שאני עוסק באתיקה.
כמובן שגם אתיקה יש שם כאילו הרבה יהדות וזה.
כן, קודם כל אתיקה יש, איפה שלא תשימי, יש גם אתיקה של הקלטה. כן, כלומר, מה שאת עושה עכשיו. יש, אתיקה זה נושא שנמצא בכל מהלך החיים שלנו, בכל התייחסות, בכל מקום. וכמובן, יש יסודות אוניברסליים של אתיקה, לא לאומיים, לא תרבותיים, ויש עמדות שהן תלויי תרבות.
ועכשיו אנחנו נלך לנושא של הפודקאסט שלנו, שזה בעצם קבלה והכלה של להט"ב בציבור הדתי.
את כבר נתת כותרת, אולי דחייה.
נכון.
אתם צריכים להיזהר להסליל את הדיון, כי יש גם דחייה.
נכון, אנחנו רוצים שיהיה יותר קבלה והכלה, וזה...
הבנתי. כלומר, יש פה איזושהי מגמה.
כן.
אוקיי.
אז בעצם אני רוצה לשאול אותך, מה אומר העולם הדתי על נטייה חד מינית?
ככה, לא ניתן לענות על השאלה הזאת משתי סיבות. א', המושג העולם הדתי, זה כמו שתשאלי אותי מה אומר העולם החילוני. זאת אומרת, זה נמצא יש בעולם שלנו, בעולם של היהדות, אתם מספיק זמן לומדות ולומדים יהדות כדי להכיר את תרבות המחלוקת. שזה ממש חלק אינטגרלי מכל נקודה ומכל יסוד, כלל זה יהיה נקות בידך, מי שאומר לך יהדות אומרת, תפסיקי להקשיב. כי שאלה איזה ייצוג של היהדות, אפילו בתוך העולם האורתודוקסי ההלכתי, אני לא מדבר על זרמים שונים, אני מדבר אפילו בתוך הקשת הגדולה של העולם ההלכתי. אז לכן קשה לענות על השאלה, על המילה היהדות, תכף נאמר בכל זאת שיש איזושהי נקודת אחיזה משותפת, וכמובן על היחס ללהט"בים זה גם שאלה, איפה, מה השאלה הממוקדת שעומדת לדיון. אבל אפשר לומר בגדול, לא בגדול, סליחה, אפשר להגיד כנקודת פתיחה. נקודת פתיחה היא שיחסי מין בין גברים אסורים על פי התורה. ככל שאני יודע, לא תמצאי בעולם היהודי ההלכתי מישהו שאומר אחרת. קודם כל, למה אין מושג ככה הקדוש ברוך הוא ציווה ואנחנו נענים לציווי הזה? עכשיו השאלה היא, מי הציווי הזה, סליחה, לאן זה הולך ומה זה מחולל? וכאן יש שפע עצום של עמדות למין עמדה שאומרת, אם כך, כל מי שעובר על האיסור החמור הזה, מנודה, מוחרם, מוצב, לכן אמרתי לך בהתחלה, מודר. ועד הקצה, לא רק זה, אלא פעם, אני חושב שהיום פחות, אבל פעם... ממש חייב לעבור טיפול והמרה ואגרסיביות כנגד התופעה הזאת. ולצד השני, עד אמירה שמדובר במשהו שאדם לא בחר בו, לא ביקש אותו, הוא אסור על פי התורה, אבל הוא מתנגש עם היותנו כבני אדם, ועכשיו צריך למצוא דרך איך להתנהל בתוך המערכת הזאת.
איך לדעתך צריך להתנהל בתוך המערכת הזאת?
אז אני באמת יותר קרוב לעמדה מהצד השני, כן? כלומר, אני קודם כל מבין אני אומר את זה גם מהתחום המקצועי שלי, שהומוסקסואליות, יש לה גם, זאת אומרת, תרבות משפיעה עליה, כמו שתרבות משפיעה על כל דבר, אבל ביסודו של דבר, לפחות בציבור, רוב האנשים שאני באתי איתם במגע, ויש, אפשר לדבר על מאות, אף אחד לא בחר בזה. לא רצה את זה, היה שמח מאוד להיות סטרייט, היה שמח מאוד להיות מסוגל להקים משפחה במובן המקובל, בטח בציבור הדתי שלו. ולכן מדובר פה בהחלט על, קודם כל לנקודת מוצא, שמדובר על בני אדם שנקלעו לקרע בין אמונתם הדתית לבין זהותם המינית, וצריך לנסות להתנהל בצורה הכי רכה והכי מאפשרת, בד בבד עם הנאמנות שלנו למצוות התורה.
תודה רבה. ומה עם שלל הזהויות המיניות? למשל, לסביות, חוץ מהומואים, גם יש טרנסג'נדרים, וכו'.
אז לסביות, אמרתי הומוסקסואליות, אבל לסביות זה באותה משפחה, באותו הקשר. אם כי גם מבחינה הלכתית לסביות היא יותר קלה לעיכול על פי ההלכה ועל פי הדת, אבל בזה לזה באותו כיוון. לעומת זאת, טרנסג'נדריות, האמת היא שזה בראש ובראשונה משהו שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, לפני שאת כבר שואלת איך מגיבים ואיך מכילים, התופעה לא מובנת והמחירים הכבדים לכל כיוון, בין בהישארות בקרע בין הזהות המינית ל... התחושה המגדרית, ובין שינוי הביולוגיה וניסיון לעשות, אנחנו, אני חושב שהאמונה הדתית בעניין הזה דנה בזה מעט מאוד, כי אנחנו לא מבינים את התופעה, בראש ובראשונה. לא, יודעת, הומוסקסואליות, אז משיכה מינית אפשר להבין, גם אם היא לבין אותו מין או לסביות. לעומת אותה טרנסג'נדריות, מי שלא נמצא שם לא יכול להבין את זה. ולכן אין, בראש ובראשונה אני יכול להגיד שהיהדות נבוכה מול זה, מאוד מאוד לא תומכת במימוש הרצון הפנימי של טרנס, כלומר לעבור, להחליף זהות ולהמיר את הזהות המינית בזהות מגדרית, אבל זה קורה, וכשזה קורה אנחנו לא יודעים מה לעשות. צריך אבל... מעל הכל יש ענן שהוא מאוד עוזר להכיל. וענן עם הרבה פחות אידיאולוגיות והרבה פחות עניינים, א', מדובר בבני אדם, ומדובר באחים שלנו, ילדים שלנו, קרובי משפחה שלנו, כלומר, לא מדובר בחייזרים או בהם. והדבר השני הוא, בשל העובדה שיש סיכון, זאת אומרת, אחוז ההתאבדויות או דברים כאלה אצל טרנסג'נדרים שלא מממשים, או שלהט"בים אחוז ההתאבדויות יותר גבוה, הדבר הזה הוא כחלק מהתפיסה של פיקוח נפש, נמצא כל הזמן במרחב, והדבר הזה מאפשר לעשות פעולות של הכלה, גם אם לא רוצים וגם אם לא מסכימים להם אידיאולוגית, אבל כדי לא להביא למצב שאנשים שולחים יד בנפשם.
למה לדעתך אנשים רבנים לא מבינים את ה...
לא רק רבנים, קודם כל אני חושב שהמין האנושי לא מבין.
את הפיקוח נפש.
את הפיקוח נפש מבינים, אלא שני דברים. ראשית, עובדתית, אפשר להתווכח, את יודעת, על האחוזים, על האם, מה הייתה הביצה ומה הייתה התרנגולת. העובדה שגם טרנסג'נדרים אחרי שינוי המין... שולחים יד בנפשם באחוזים יותר גבוהים, אומרת שיכול להיות שיש פה בעיה, אבל לא ששם נמצא הפתרון. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור גם שבמסורת שלנו, יש, לא יודע אם למדתם את זה, יש שלושה דברים שהם יערג ועל יעבור, וגילוי עריות הוא אחד מיערג ועל יעבור. זאת אומרת, אם באמת, אני חוזר להומוסקסואליות, אני אציג את זה בצורה קיצונית ביותר. יכול מישהו בשם היהדות לבוא ולטעון שאם השאלה היא שאדם יחיה או שאדם יקיים יחסים הומוסקסואליים, לא בטוח שהפתרון הוא לקיים יחסים הומוסקסואליים, כי זה יהרג ועל יעבור, כן? אז להוציא מספק זו לא עמדתי, אבל זה רק מראה את מורכבות של הדיון.
הבנתי. תודה רבה. רציתי לשאול אותך, איך אתה כרב מנסה לעזור לאנשים הומוסקסואלים ביישוב הסתירה הזאת, בין הפסוק הזה של משכב זכר לבין המציאות שלהם?
אני מנסה לעשות שני דברים. אחד פרטני ואחד ציבורי. הפרטני, להיות איתו. אני לא יודע מה, באיזו דרך הוא יבחר ליישב בין שתי הזהויות האלה. אבל הבחור ההומוסקסואל יודע שהוא איתי במגע, שאני אהיה איתו. אני אהיה איתו, קודם כל, בהקשבה לו. צריך לזכור שבעבר, שוב, אני לא כל כך מכיר, אני לא יודע להגיד לך סוציולוגית או פסיכולוגית מה קורה, אבל בעבר, כשמישהו היה בא לספר על נטיות הומוסקסואליות, היו אומרים לו שטויות, לא קיים, אתה סתם מטעה את עצמך, אתה סתם... כלומר, קודם כל, להכיר שזה קיים, לדעת שהוא, להיות איתו במובן הזה שהוא לא תמה, זה מי שהוא. לדעת להיות איתו בכך שהוא לא רוצה לאבד את זהותו הדתית, למרות המקום שהוא נמצא בו, ושהוא יודע שאני אהיה איתו כל הזמן, ואני אלווה אותו, ואני, הבחירות הן שלו, אני לא יכול לבחור במקומו מה לעשות, והוא ישאל אותי, תגיד, מניסיונך, איזה פתרונות היו, ואני אומר לו, תשמע, קשת הפתרונות היא קיימת, מנזירות והחלטה ש... באמת כל החיים הגופניים לא קיימים, עד ניסיונות לבחור דגמים מסוימים של ראות, של קרבה וחד... ועוד כהנה וכהנה. זה תחום אחד, כן? כלומר, להיות עם הבחור ההומוסקסואל או עם הבחורה הלסבית, שוב, אני חושב שעשיתי את זה מאות פעמים. הדבר השני הוא המעטפת הציבורית. זאת אומרת, שנים אני נמצא במערכת הציבורית, ותורח מאוד לנסות להוציא מהלקסיקון כל מיני מינוחים כמו סוטים, כמו טיפולי המרה, כמו ועוד כהנה וכהנה. כלומר שהמערכת מסביב תהיה רגישה ומבינה ומכירה את הבעיה ולא שופטת ולא מנדה ולא זורקת מלכתחילה את הבחור או את הבחורה ההומוסקסואלים, הלהט"בים.
אז שאלה שממש מעניינת אותי זה איך נחשפת לנושא ומה גרם לך לפעול, וגם ברמה הציבורית וגם ברמה הפרטנית.
לפני בערך 20 שנה פנה אליי מנהל אתר חרדי. האינטרנט היה בראשיתו, המושג של אתרים היה בראשיתם, לא, רשתות חברתיות לא היו. זה רק 20 שנה, אבל צריך לצייר את העולם. וביקש ממני לענות לשאלות להלכה באתר שלו. הוא ריכז קבוצה, למרות שהוא היה אתר חרדי, אבל הוא רוצה גם רב ציוני דתי. האם אני מוכן לענות לשאלות בהלכה? וחשבתי שיהיו 4 בחודש. הסכמתי. רק כדי להבין את המספרים, היום אחרי 20 שנה, אני חושב שאני מדבר על מעל 80,000 תשובות בהלכה, כלומר, שנמצאות ברשת שלי, בלבד, שלא לדבר על עוד עשרות אלפים, אולי מאות אלפים של אחרים.
וכמה זמן?
20 שנה.
ב-20 שנה. חשבתי כאילו...
לא. אבל גם ב-20 שנה, כמה, אם את מחלקת 80,000 ל-20, זה... 4,000 בשנה, זה בערך 10 ביום.
כן,
כלומר, סדר גודל. אני קצת, כן, זה בערך... עכשיו, ואז התחלתי לקבל פניות מבחורים, בחורות הומוסקסואליים ולסביות דתיים, כי זה היה, זו הייתה הדרך היחידה, זה אנונימי. וקודם כל נחשפתי לקיום הזה, אם היית שאלת אותי לפני 22 שנים. על השאלה הזאת, הייתי אומר לך, 2 פה, 4 שם, לא צריך לעשות מזה סיפור, בטח שלא פודקאסט, כן, כנער, זה לא הנושא בכלל. ואז קודם כל נחשפתי, למדתי, והרבה פעמים כתוצאה מהשאלות שהופנו, נפגשנו. וכן הלאה, כן, כלומר, וקודם כל להכיר את התופעה, ללמוד אותה, להקשיב לאנשים, לסיפור הסובייקטיבי שלהם. וכמי שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד, אני מתפיסת עולמו, אני חייב תשובה לשאלה, מהי המענה המוסרי, הדתי, הרוחני לגביהם? זו גם שאלה, אגב, שהיא לא רק נוגעת לטאבים, היא נוגעת לכל התפיסה הדתית. זאת אומרת, אנחנו יושבים עכשיו באוניברסיטת בר אילן, הסטודנטים והסטודנטיות פה הדתיים, שאלת מה הדת אומרת על הלהט"ב היא מאוד חשובה להם לזהותם הדתית, למרות שהם רובם סטרייטים, כמו רוב העולם. זאת אומרת שהנושא הזה הוא בהחלט מוצף. אני נכנסתי לשדה הציבורי בעקבות טרגדיה מאוד גדולה של בחורה שהתחתנה עם בחור הומוסקסואל בלי שסיפרו לה, למרות שידעו שזה שהוא הומוסקסואל, והתפיסה אז הייתה שאחרי החתונה זה יעבור. החתונה תסדר את זה. וזה התפוצץ בפיצוץ גדול מאוד.
בציבור הדתי?
כן, כן, ציבור הדתי. ושם הבנתי שגם צריך לעשות המון עבודה ציבורית, למשל, שתשובות כאלה לא תאמרנה, שמה שלא יהיה, לא יהיה מצב שבו בחורה לסבית או בחור הומוסקסואל יתחתן עם בן או בת זוג, בלי שהנושא הזה יוצף, ידובר על בסיס אמונות שאחרי החתונה זה יבוא.
וואו. וזה בעצם מה שגרם לך, הסיפור הזה גרם לך...
כן. הסיפור הזה גרם לי להבין שמענים פרטיים וכל זה מאוד חשובים ללוות זה, אבל כמו בהרבה נושאים, אני איך שעוסקים בתקיפות מיניות. תקיפות מיניות, אתה לא יכול לסיים את הדיון רק, אתה עוזר למי שהותקף או הותקפה לתת מענה לחיים הפרטיים שלה. זה נושא ארוך שצריך להיות תקנון לתקיפות מיניות. תשימי לב שבחדר שאנחנו יושבים למשל, כן? הוא פתוח כלפי חלונות, הדלת לא סגורה, כן? כלומר, חלק מעיצוב מערכת החיים שאנחנו צריכים לחיות בה, כדי להתמודד עם נושא התקיפות המיניות. זה לא רק שאלות פרטניות, זה תרבות חיים, זה יחס לבן אדם, יחס לאישה, יחס לילדים, יחס וכדומה.
שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, זה איזה מחירים אתה משלם היום על זה, על הפעילות הציבורית שלך?
תראי, היום פחות, כי הציבור הדתי, ברוך השם, השתנה. בהתחלה הייתי מתויג, קודם כרב, מי יודע מה הוא יש לו בארון, כדי, ורפורמי, וכבר אני לא זוכר את כל התיוגים ההומופוביים, חד וחלק, שנבעו מהומופוביה. היום, גם כי תלמידים שלי ממש מעבירים השתלמויות בתחום ועניינים בתחום, בגלל שזה כולם מבינים היום שאנחנו נמצאים במקום אחר, גם הקיצוניים שהשתמשו באותם מונחים באמת מנודים, כמו סוטים או דברים שכאלה, מבינים שהתמונה אחרת, גם בגלל מאבק בלתי מתפשר בטיפולי ההמרה, גם בשל העובדה שמי שטען שהוא הפסיכולוג הראשי של טיפולי ההמרה נמצא היום בכלא, ועוד כהנה וכהנה, הרבה מאוד דברים השתנו במובן הטוב של המילה. אני לא מרגיש היום שאני משלם, היום לא מחיר, זה מהפכה ש... זה לא מהפכה, זה תנועה שהצליחה, אני חושב, במובן המבורך של הדברים, ועדיין יש מחלוקות גדולות וויכוחים גדולים. לא מזמן, באחד היישובים ביהודה ושומרון, היה צריך להיות סדנת כתיבה, שבוטלה בגלל שהמנחה של הסדנת כתיבה הוא הומוסקסואל, או יש מקומות שלא הזמינו את עברי לידר להופעה או דברים שכאלה. כלומר, הנושא הזה הוא נוכח, הוא לא נעלם, אבל הוא נמצא בתנועה ההולכת וגוברת של ההכלה תוך, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, תוך אמירה שגם להכלה יש גבולות בשל העמדה, בשל הזהות הדתית שלנו. כלומר, גם אצל כל רב או אצל כל בציבור יש לו מפגש זהויות שבין הזהות הדתית לבין הזהות האנושית, לבין אצל חלק הזהות ההומופובית, ושם אנחנו חיים בחגיגה הגדולה הזאת.
האם אתה מרגיש שאתה השפעת על זה בצורה, לא רוצה להגיד ישירה, אבל בצורה מאוד שעזרה לזה כאילו להתקדם? כאילו...
אני חושב שכן. אני חושב היום במבט לאחור, שוב, אני לא יכול להסתכל מבחוץ. מישהו מבחוץ צריך לחקור, אני מעורב בזה. אז... אבל אני חושב באופן חד משמעי שהיו מעט מאוד רבנים שקודם כל שעסקו בעניין, שהציפו אותו, שכתבו אחרת, שפסקו אחרת, שהתייחסו אחרת וכדומה. ומכאן התנועה הזאת מתגלגלת. אני לא, היום תפקידי הוא להיות אחד הקולות, לא יותר מזה.
מה דעתך על הרבנים שלא מביאים עמדה, שכאילו נשארים בשקט מהצד?
תראי, תופעת כזה הרוב הדומם היא תופעה אנושית ידועה ובעייתית מאוד. מי שנותן, לא בהקשר של הומוסקסואלים, את הכוח המרכזי של עושי העוולה נותן הרוב הדומם. טען את זה סוציולוג ידוע ופילוסוף ידוע, אבל את זה אנחנו מכירים את זה מהחיים. גם אצלכם במכינה, לא מכיר אותה, גם אצלכם במכינה, שני צעקנים מצד ימין, שני צעקנים מצד שמאל, ובאמצע לא רוצים לריב, והרבה פעמים זה משפיע על עומדת, על אופי מה שמתחולל בחברה. כלומר, בחברת בני נורים זה פחות, אבל בחברה ציבורית וסוציולוגית כללית, זה בעיה מאוד קשה, הרוב הדומם. ואני מבין מאוד את הרתיעה של הרבנים, לא להיכנס פומבית לעניין. א', בכלל, התרבות שלנו היא תרבות צנועה. ומיניות היא לא נושא שאנחנו עוסקים בו בראש חוצות. זה לא, זה חלק בלתי נפרד מהתרבות הדתית. ב', אין פה תשובות חתוכות. זה מה שאמרתי בהתחלה. זה מפגש של זהויות שונות, שצריך למצוא לו מענה לכאן, לכאן, להתהלך ביחד. שמת לב שגם אני לא אמרתי לך, פסקי הלכה בתחומים, ולכן זה מאוד מסובך. ג' יש מיעוט שינהל נגד המלחמה, אגב לשני הכיוונים, אלה יטענו שנהפכתם להיות רפורמים חילוניים משני תורה וכדומה, ואלה יטענו באמת, תודה רבה, אתם עדיין תקועים בימניות, בשמרנות האטומה שלכם. אז הרבה מאוד רבנים כן עושים פעולה שהיא אחד על אחד, אבל לא ציבורית כללית. אני יכול להבין אותם. אני יכול להבין אותם כי זו תופעה אנושית כללית ביחס להמון דברים. תסתכלי גם מדינת ישראל, כמה מעורבים, מעבר ללכת לבחירות, מעורבים בניסיון לשנות באופן אינטנסיבי את המדינה. יש 10% פה, 10% פה, ו-80% באמצע לא עושים את זה. אלה הם קיימים שגרת חיי יום-יום. ואף על פי כן, העובדה הזאת היא יכולה לשרת את הכוחות המדירים, אבל היא גם יכולה לשרת את הכוחות המכילים. זאת אומרת, אם אין איזושהי תנועה גדולה נגד ההכלה, ואין תנועה כזאת, אז אולי משהו טוב יוצא מזה.
דיברנו על איפה אתה פועל, כאילו בזירה ציבורית, בזה, אבל רציתי לשאול אותך יותר ספציפית. כאילו, האם אתה עושה עוד דברים בנוסף למה שתיארת קודם?
הפעילות שלי היא בעיקר בשני תחומים. אחד, בהשתלמויות למורים, לאנשי צוות, לרבנים, למה שלא יהיה, כן? כלומר, את יכולה לראות ביוטיוב לא מעט הרצאות שלי על הנושא שנמצאות ביוטיוב. זה חלק מהעבודה הפומבית, והדבר השני הוא בכתיבה. אני אמרתי לך שיש לי מין אתר כזה, אני לא פעיל מאוד בפייסבוק, מאוד לא חיית פייסבוק, אני לומד תורה, זה מה שאני עושה ואני מלמד תורה, אבל לא מעט חומר יש גם בפייסבוק שלי או דברים שכאלה על סיטואציות כאלה. ואני גם, יש קבוצות סגורות של רבנים ומטפלים, של גאים וגאות דתיים ועוד כהנה וכהנה, שאני שותף פסיבי שם, לא מאוד אקטיבי, די פסיבי, אבל אני מנצל את הקבוצות האלה כדי ללמוד. כן, כלומר, אם אמרתי מקודם שאנחנו לא מבינים את הטרנסג'נדריות, אז אני לא אומר סתם, אני לא מבין. אני מאוד מאוד מקשיב לעוד טרנסג'נדרית או לעוד טרנסג'נדר, ומנסה להבין, מנסה ללמוד, ומנסה מאוד להגיע לאיזשהו גיבוש עמדה.
שנייה רגע, נעשה עצירה. אוקיי. לאיזה אירועים, למשל, של הטאב אתה לא תשתתף או תלך עוד?
אז קודם כל, במקרה הרעיון שלנו היום הוא בפסח שני. לא יודע אם את יודעת מה זה פסח שני. פסח שני, יש, בהלכה אומרת בתורה, נאמר שמי שלא היה יכול לעשות פסח בדיוק לפני חודש, היום י"ד באייר, אז הוא עושה פסח שני. להט"בים דתיים הפכו את היום הזה ליום האחר. למי שלא היה יכול להיות בזה, וזה באמת במקרה המפגש שלנו נעשה בדיוק ביום שיש בו הרבה מאוד אירועים להט"בים פומביים דתיים, של דתיים. אני היום פחות משתתף בהם בשל העובדה שאני השתתפתי בראשונים. זאת אומרת שהיה צורך באומץ ובחלוציות גם פה בבר אילן שאנחנו יושבים עכשיו. היה פה אירוע לפני כמה שנים שאני חושב הראשון שהיה ואני הייתי בו, היה גם בירושלים. זאת אומרת, זה אירועים שאני משתתף באירועים עם להט"בים דתיים. אני לא משתתף בחתונות חד מיניות, בשל העובדה שאני חושב שזאת חציית הגבול הדתי. וכיוון שזו חציית הגבול הדתי, יש לי את הזהות הדתית העמוקה שלי, ובזה אני לא משתתף.
למה מבחינתך זה גבול?
כי אין כזה דבר. זאת אומרת, ההלכה, חתונה, בכלל, זה יותר נובע מסיבות הלכתיות, יותר נובע מהיחס שלי להלכה, מאשר מהיחס שלי ללהט"בים. זאת אומרת, אני לא משתתף בדברים שמתחפשים להלכה, והם לא, וההלכה לא מכירה בהם. נניח, אם היית עושה עכשיו, אני יודע מה, אני מחפש איזה דוגמה, ניקח לדוגמת יום העצמאות, אוקיי? והיית ממציאה תפילת מוסף ליום העצמאות. אז למרות ש יום עצמאות מאוד יקר בעיניי, אני לא הייתי משתתף בה בשל העובדה שאין כזה דבר. כן? כלומר, הנושא הוא לא היחס ללהט"בים, כמו העובדה, הלכה זה דבר שפועל לפי עקרונות ההלכה. וברגע שמתחילים לעשות דברים, אני אתן לך דוגמה יותר טובה, נניח בחתונה של בחור ובחורה, אם הקלה תרצה לתת טבעת לחתן ולהגיד לו, הרי אתה מקודש לי בטבעת זו, אני לא אהיה שם. אני לא אשתתף, אני לא ארוך חופה כזאת, בשל העובדה שאין כזה דבר.
אני רוצה לשאול, האם אתה חושב שיש אפשרות לעשות חתונה באופן אחר למיסוד זוגיות כזו?
תראי, זו דילמה מאוד קשה. העולם הדתי מתלבט בה, כי מצד אחד אין כזה דבר, לא רק זה מיסוד, בעיקר כפי שפתחנו את השיחה, זה מיסוד דבר שביסודו של דבר אסור על פי ההלכה. אני, מצד שני, מה האלטרנטיבה שאתה מעדיף? שאדם עם נטיות הומוסקסואליות יעסוק רק בחיים מזדמנים, פה ושם, ולא תהיה לו קביעות ויציבות וחיות. אין לנו עדיין, זה חלק מחיפוש הדרך. כיום אני לא יהיה, אני לא חושב שההלכה או שהעולם היהודי או שאני אהיה חלק מניסיון למסד מערכת יחסים קבועה של הומוסקסואליות או לסביות. בד בבד, ברגע שהיא קיימת, אני גם לא זרוק אבנים על הבית הזה. כן? כלומר, אני גם לא... זה מה שאמרתי לך מקודם, שזה לא בינארי. זה לא או חלה וקבלה מוחלטת, כמו שקיימת בעולם הליברלי מערבי, או עמדה פונדמנטליסטית שפשוט זורקת אבנים על הבית לצורך העניין, אלא אנחנו נעים בתוך הכתבים האלה, וכפי שאת שאלת מקודם, אז איזה אירוע אתה כן תשתתף, איזה אירוע אתה לא תשתתף, או איזה מיסוד אתה כן תהיה, איזה מיסוד אתה לא תהיה, ועוד דברים שכאלה, זה המקום שבו אנחנו כרגע מתהלכים בו ומחפשים איזושהי דרך שמצד אחד תהיה מאוד אנושית ומבינה, ומצד שני לא תסתור את זהותנו הדתית.
רציתי לשאול אותך, ההלכה תמיד הייתה במחלוקת, לא יודעת אם מחלוקת, אבל היה הרבה שינויים, הרבה פסיקות לכאן ולכאן. האם אתה חושב שאי אפשר לעשות את זה היום, ולכן אתה לא תשתתף
ברוב? ההלכה היא דינמית, זה נכון, אבל היא דינמית מתוך מסורת, מתוך המשכיות. הרי פתחנו את השיחה באמירה שהאיסור בתורה על יחסים מיניים הומוסקסואליים הוא חד משמעי. אני מתקשה לראות פרשנות שתשנה את נקודת המוצא הזה. האם יכול להיות שאני אתעורר עוד 50 שנה ואני אראה שמשהו יתחולל? Never say never, כן? כלומר, אין לי מושג, אבל אני מתקשה לפחות מבחינת זהותי הדתית, אני לא שייך לאלה שיורים את החץ ואחר כך מסמנים את העיגול. כלומר, אני לא שואל את עצמי, טוב, איך נמצא את הדרך להתיר הומוסקסואליות? אני שואל את עצמי את השאלה הדתית העמוקה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ולפחות כרגע, עמדתי היא שכתוב בתורה חד וחלק שהיחסים אליהם אסורים. ולכן אני לא אנסה לעשות איזושהי מניפולציה על ההלכה, ולסדר אותה כדי שהיא תתאים לעמדות שלי. אני אגיד זה בצורה יותר חריפה. לו התורה לא הייתה אוסרת הומוסקסואליות, לא הייתה לי שום בעיה עם זה. זאת אומרת, אין בעולמי מיליגרם של הומופוביה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. להפך, אפילו הייתי אומר, אדם צריך להיות נאמן למה שהוא, למי שהוא, לזהות שלו, והייתי נמצא במקום אחר לגמרי. משעה שהתורה אוסרת הומוסקסואליות, אני לא מחפש את הדרך לשעבד את התורה לתפיסות שלי, אלא להפגיש את התורה עם התפיסות שלי. וזה, זו דרך יותר מסובכת מבחינה דתית, ושם אני נמצא.
תודה רבה, הבנתי. זה הסבר מאוד מעניין. ורציתי לשאול אותך, איך לדעתך אפשר לחנך לקבלה של להט"ב? בציבור הדתי וגם הכלליה.
אני לא הייתי מתחיל מלהט"ב, כי זה ממש להיכנס לתוך האמוציות ולתוך, תראי איזה אמוציות זה מעורר. אני קודם כל הייתי מתחיל עם לחנך על כבוד האדם, על היותו של כל אדם ברור בצלם אלוהים, על הכרה שיש דברים שנבראו בנו מרצוננו. מה היחס בין האופי הקבוע שלנו, שלא אנחנו בחרנו בו, לבין הבחירות שלנו. הייתי מעולמי המקצועי שואל האם הגנטיקה ביטלה את הבחירה החופשית. כן, ועוד כן וכן. כלומר, הייתי מחנך בכלל ליחס נכון בין בני אדם לקודים אישיים, לקודים תרבותיים וכדומה. ואז הייתי ניגש להומוסקסואליות, ובראש ובראשונה כמו שפתחנו את השיחה שלנו, מציב את הדילמה. זאת אומרת, מבקש מאוד מאוד שלא יהיה אפילו, כפי שאמרתי, מיליגרם של הומופוביה בתוך אדם מבחינה זו, ומבקש מאוד מאוד שאדם יהיה נאמן לאלוהיו, למצוותיו. ואז, אם אני אצליח להביא את התלמידים להבנת הדילמה, קודם כל, לפני שאני עוסק בפתרונות, אלא לחיות את הדילמה, שזו תהיה דילמה שלהם, גם אם הם לא הומוסקסואלים, או לסביות, או טרנסג'נדריות, או מה שזה לא יהיה, אני עשיתי את הצעד החינוכי הראשון.
אז כל הכבוד לך, תודה רבה. אני בטוחה שאתה עושה את זה גם בישיבה שלך, וזה מעורר השראה באמת. ורציתי, זו שאלה אחרונה נראה לי, שתהיה לנו, אלא אם כן אתה תרצה להעלות עוד דברים. רציתי לשאול אותך, האם יש לך איזשהו מסר למאזינים שלנו, שיאזינו לפודקאסט שלנו?
המסר שלי קשור למשפט האחרון שאמרתי, והוא קודם כל תחיו את הסוגיה. לפני שאתם מעצבים את עמדתכם ואת עולמכם ואת כל זה, תחיו את הסוגיה, במובן הזה של תבינו את מאבק הזהויות, ותבינו את הרצון של כל בני אדם, ובתוכם הלהט"בי, לא, זאת אומרת, להיות נאמנים לשתי הזהויות שלהם, או לשלוש הזהויות, לא משנה, לכל הזהויות שלך, ורק אחרי שאתם תבינו את הבעיה ואת היסוד, ומאיפה זה מתחיל ועוד כזה, רק אז אתם תוכלו להתחיל להתמודד עם השאלות, באמת. זה המסר הגדול, כי אנחנו היום במדינת ישראל מאוד נוטים למגירות אוטומטיות. זאת אומרת, מגירה אחת נמצאים, עושי יוגה, אוכלי גרנולה, אוהבי להטאבים, תל אביבים, שמאלנים, ומגירה שנייה נמצאים הומופובים, ימנים, קרניבורים וכדומה וכדומה, ואנחנו גם ממיינים את בני אדם ככה, מכניסים אותם מיד למגירה, והבועתיות הזאת היא נזק עצום, לא רק חברתית, חברתית היא בוודאי שמראש אנחנו ננעלים, אלא גם אישית. אתה תתברך רק אם תקשיב לצד השני. אתה תגיע למקומות יותר רחוקים רק אם יהיו לך ספקות. וכן הלאה, כן? ולכן המסר המרכזי הוא, אתם עוסקים בסוגיה כלשהי, ובטח בסוגיה הענקית הזאת, תיכנסו אליה קודם לפני שאתם מראש קובעים את הפוזיציה, ואז מסמנים את העיגול מסביב לחץ.
אני חושבת שזה מסר נכון. האם יש לך עוד משהו להוסיף או להגיד?
לא משהו מאוד דרמטי. להזכיר רק, שבד בבד עם העיסוג האינטנסיבי מאוד בלהט"ביות, צריך לעשות גם פודקאסט על זוגיות נורמלית. או לא, המילה נורמלית אולי, היום היא, גם היא פוליטית כבר, אז אני לא רוצה להשתמש בה, על זוגיות סטרייטית, כי בין גברים לנשים בזוגיות יש סיפורים מסובכים לא פחות מאשר עולם הלהט"בי, ואני מבין שעכשיו אנחנו מאוד עסוקים בעולם הלהט"בי בגלל השינויים התרבותיים ובגלל שהוא לא מצא עוד את מקומו, אבל צריך לזכור שלא יהיה נכון להישאב רק לנושא הזה. והפודקאסט הבא שתעשי, תעשי על זוגיות.
אנחנו רוצים שזה יקרה. אנחנו קודם נעשה את הנושא הזה ואחרי זה נעבור לנושאים אחרים.
לבריאות.
ואולי נזמין אותך שוב גם.
מאה אחוז.
אז תודה רבה לך, יובל. מאה אחוז.